ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זכינו השנה, החורף הזה, במתנה גדולה, מתנה של חודש בחיים, חודש בשנות הישיבה. וכעת אנחנו חוזרים חופשת חנוכה לעוד 4 חודשים. אני מרגיש מבחינה מסוימת שזה תחילת זמן חדשה. הייתה הפסקה באיזושהי התחלה מחודשת של זמן חורף, וזו סיבה להתנער במרץ, בלימוד, בעמל תורה, בבנייה אישית. בעזרת השם, בהמשך הזמן יהיה כדרך הישיבה שבוע חזרה על לימודינו, אחר כך מבחן עמל תורה כדרכנו, באמת כדי להצליח לנצל את הזמן יותר, להתרומם יותר, לגדול בתורה. אני רוצה להזכיר שבשיחה הראשונה בתחילת זמן חורף דיברנו לפני 60 יום על 180 ימים של זמן חורף, על 90 דף של מסכת גיטין, ועל האפשרות חכם עיניו בראשו להחליט על תוכנית שאדם לומד עמוד אחד בסך הכל ביום, בנוסף לתוכניות של הישיבה, בדרך מסוימת שהוא יבחר לעצמו ויתכנן לעצמו עמוד ליום, כך שהוא בעזרת השם יגיע בערב פסח, בסיום הזמן, ערב ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, לסיים את מסכת גיטין. מי שחכם יותר, הוא יחזור כל יום על העמוד שהוא למד אתמול. מי שחכם יותר, יעשה יותר חזרות. אבל הוא יצא מן הזמן עם מסכת גיטין, בעזרת השם. אבל עברו כבר מאז 60 יום, ויכול להיות שחלק לא קיבלו את ההצעה שלי בפעם הראשונה. אז השאלה היא, האם זה אבוד? התשובה היא לא. נשארו עדיין 120 יום לטובת מה שלא הספקנו במסכת. 120 יום, 4 חודשים, פחות או יותר, קצת, פחות כמה ימים, עד לסוף הזמן. ואדם יכול לקבוע לעצמו תוכנית איך הוא ילמד את המסכת הישיבתית, איך הוא יסיים את הזמן עם מסכת גיטין. ממש 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 לא קשה לאף אחד, זה רק שאלה של החלטה, בעזרת השם. משל נפלא יש לחפץ חיים על הדבר הזה בספר שמירת הלשון, אבל שם הוא כותב את זה ביחד לתפילה. לפני שאני אומר את המשל, אני רוצה לומר מספר מילים על ספר שמירת הלשון. זו הזדמנות לחזק את הלימוד של שמירת הלשון, ומהלימוד הזה ומהחיזוק הזה והשינוי הזה בנפשותינו יש תוצאות חיים לכל החיים שלנו, בפרט שחיים בזמן יש כל כך הרבה פרשיות שעוטפות אותנו בחיים, על אנשים, אפילו על תלמידי חכמים, סוגיות קשות, וצריך להיזהר מאוד לא להידבק בדרך של התרבות הכללית, את תרבות הרחוב והמדיה שתוקפת, שמבקרת, שמלברת לשון הרע. לשון הרע זה גם על אמת, אבל זה איסור חמור. לשמוע לשון הרע זה איסור חמור, לקבל לשון הרע זה איסור חמור. לכן סמא דחייה, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? מי לא? נצור לשונך מרע. וכדי לדעת לנצור את הלשון צריך ללמוד שמירת הלשון וחפץ חיים, ולכן יש סדר בכל יום, כמו שייסד הרב צבי יהודה זצ"ל בישיבתו, וזה עבר לעולם הישיבות, לפני מנחה בכל יום סדר שמירת הלשון, שהוא המפתח לגאולה, אומר החפץ חיים בספר הזה. אז אני באתי מבחינת לחזק את הזריזים עוד ועוד. אז החפץ חיים כותב משל, יהודי התפלל תפילת 18, תפילת עמידה, והוא הגיע לשמע קולנו, והוא נזכר שהוא בכלל לא היה במקום הזה. הוא חשב על הרבה הרבה דברים, הוא היה שקוע בסוגיה שהוא למד הבוקר, והוא לא התפלל. יכול להיות שהוא היה גם שגוע בהוויות הרחוב והוויות הזמן, מה הוא יעשה? מה אומר בן אדם? פספסתי כבר היום, אז נגמור כבר את התפילה. כבר אמר לי איזה בחור, אני קם, התעררתי אחרי זמן קריאת שמע, כבר אין לי טעם לקום, עבוד לי כבר. אומר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? לאדם שהוא שמע שמצאו פנינים על שפת הים, והוא רץ מהר לאסוף פנינים משפת הים, ושהוא מגיע אל הים הוא רואה שכבר מלא אנשים על החוף אוספים פנינים. אומר לו עצמו אותו יהודי, הם כבר אספו, כל אחד יש לו פה שק וחצי, עכשיו אני אתחיל לאסוף, כבר עבוד לי. והוא הולך, כמובן שהוא שותה, והוא יכל לאסוף, הוא יכל עוד להציל הרבה. אומר חפץ חיים את העניין הזה על תפילה, ואני אומר את זה על 4 חודשים של זמן חורף שמתחיל, שהתחיל אתמול, היום, שכל יום יקר, כל סדר יקר. ואמרתי את זה על העניין של המסכת הישיבתית, שהחכם עיניו בראשו ויבנה תוכנית שעד סוף הזמן הוא יוצא מהישיבה, יש סיום מסמר בעזרת השם עם מסכת גיטין. זה לא בשמיים, זה בארץ, זה אפשרי. איש לרעהו יאמר חזק, לבנות תוכנית, איך עושים את זה? דבר שני שעסקנו בו לקראת חנוכה היה נושא תפילה בישיבה, תפילה בכלל, תפילה בישיבה. אנחנו רוצים לחזק בפרט את העניין של תפילת שחרית. שמעתי פעם שבאיזה מקום כתבו, אמרו שזה דור שעוד לא קם. רוצים לחזק את העניין הזה, את ההתמודדות בנושא הקשה הזה. דיברנו כאן על עיסוק עם הרמים בנושא של תפילה, עיסוק קבוע בנושא תפילה במשך השבוע, לימוד בנושא תפילה. דיברנו על תוכנית שחבר מביא חבר, אתה קם, תמצא לך מישהו, ואם אתה לא קם תמצא משהו שיחזק אותך לקום. חבר מביא חבר. ודיברנו על דבר שהגבאי אמר לי כבר היום שהוא ממשיך בזה בעזרת השם, יום בחינת יום שלישי הקדוש. מדוע? כדי שממנו נלמד לשאר הימים. אבל קודם כל אמר החזון איש שיהודי מתחיל איזה משהו ורוצה לתקן, הוא צריך להתחיל את זה מנקודה קטנה, לא מנקודה, ממקום גבוה מהרבה, אחרת הוא לא יצליח. אז הוא יתחיל, מי שקשה לו יהיה יום קבוע שבו הוא קם, זה ישנה לו את הימים שלו, ואני מעיז לומר ישנה לו את החיים שלו. כי שינוי אף פעם לא קורה בבת אחת, שינוי ובנייה זה מתחיל מדברים קטנים, וזה גורם בנפש שלנו לשינוי, וזו הנקודה שאנחנו רוצים לשנות. ועל זה חז"ל אומרים במסכת ברכות, ארבעה דברים צריכים חיזוק תמיד. תורה ותפילה, כמו שדיברנו, ודרך ארץ, ומעשים טובים. וכאן אני רוצה לחזק עוד דבר אחד. היסוד השלישי אחרי תורה ותפילה, לא יודע אם שייך את זה לדרך ארץ או למעשים טובים, הוא שייך לשניהם. היה יום עיון לפני שבוע ויום בישיבה, יום עיון נפלא שהכינו פה הרמים, יום עיון בנושא חשוב מאוד, מרכזי מאוד בחיים שלנו. שמענו דברים רבים, דברים חשובים בעניין עם התמודדות עם יפת אלוהים ליפת, יפיפותו של יפת תהיה בו עלי שם. יפת, יוון, יש לה רוח, וזה היה נושא ההתמודדות הנכונה עם הכלי הגדול הזה ששמו מדיה, שהעולם לא יכול בלעדיו. איך להשתמש בו בצורה הנכונה, עם מודעות לסכנות, ששמענו דברים מדהימים על הפגיעה הגופנית מרגלים לא נכונים, הבריאות הגופנית, הבריאות הנפשית, צורת המוח האנושי שמשתנה פיזיולוגית, אזור דלקתי במוח, אף אחד לא רוצה שיהיה לו דלקת במוח, ועוד כהנה וכהנה נזקים בתחום הקשרים החברתיים, ועוד ועוד, בניית הבתים. השאלה מה עושים עם זה? בעצם אנחנו צריכים לשאול את זה לפני יום עיון. האם יש ערך לערב התעוררות? שאלתי פעם את מורי ורבי הרב כץ, אולי נעשה ערב התעוררות? והוא אמר לי לא. אם יהיה רק ערב התעוררות ולא יצא מזה שום דבר, אולי אפילו יש לזה נזק. מתרגלים שאפשר לשמוע ולהמשיך הלאה. ולכן השאלה היא, מה עושים אם מחליטים לעשות ערב התעוררות? איך עובדים אחרי ערב התעוררות? זאת השאלה החשובה. הרמב"ן שלח לבן שלו את איגרת המוסר המפורסמת. ברוך אתה לעולם שהכל נהיה בדברו. ובמאמר המוסגר הוא כותב שם שיש עניין גדול וסגולה גדולה לקרוא בה לפחות אחת לשבוע. קודם כל הסגולה היא שנעבוד על מידת הענווה שלנו, והסגולה הראשונה, ועוד ועוד ברכות שיש בעניין הזה. ושם כותב לו הרמב"ן, כותב לבן שלו משפט חשוב מאוד: והווה זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. צריך ללמוד את הספר, אבל אחרי זה לשאול מה הספר מלמד אותי, מה אני יכול ללמוד מן הספר. קוראים לדבר הזה לימוד מוסר, וגם ממנו שמעתי את בעניין הזה. לימוד מוסר זה לא ללמוד את המסילת ישרים, לימוד מוסר זה הצעד הזה שהוא מה המסילת ישרים שאני קם מהלימוד אני חושב שאני יכול וצריך וחייב לשנות בי, ואיך אני משנה בעצמי. ישיבה זה מקום של עבודה, עבודה עצמית קודם כל. והדבר השני, הוא אמר שמעתי פעם, לימוד מוסר זה בעיקר מה שאדם יושב עם עצמו וחושב על הדברים שלו, מה הוא עושה איתם. ואז השאלה, איך עושים את זה? ולכן ביקשנו כאן, ואני אומר, דבר ראשון, נכון לעסוק בזה במסגרות השיעוריות, עם הרמים, לשבת, בשיח פתוח, שיח של עבודת השם, שיח של עבודת השם על הפקת לקחים, ואולי נלמד מתוך זה מהחבר שלנו איך אפשר לעבוד על התחומים האלה. אבל אני רוצה להציע פה עוד נקודה. יש, היה יהודי בדור שזכיתי לשמוע אותו, יהודי נפלא מאוד, אמרו עליו שהוא גדול מגידי המוסר בדור, קראו לו הרב שלמה וולבה זצ"ל, וזכיתי לשמוע אותו במשך כמה שנים. הופתעתי מאוד שבחור מהישיבה, אני לא רואה אותו פה עכשיו, אמר לי לפני חנוכה, אמרתי לו תראה בספר עלי אישור את המאמר הזה והזה, זה ייתן לך המון כוחות. הוא שאל אותי מה זה עלי אישור, הוא לא מצא את זה בית המדרש. הופתעתי מאוד, ספר יסוד בעבודת השם למי שרוצה לעבוד ולהתקדם, עלי אישור. והרב וולבה אחרי שהוא הוציא את הספר המפורסם הזה הוציא את חלק ב', ובחלק ב' ספר האב קרס, שבו המהלך של הספר הוא איך לוקחים ארבעה אנשים ועושים איתם עבודה עצמית, שהוא קורא לזה ועדים. דיינו, יחליטו פה ארבעה בחורים, ארבעה אברכים, שנפגשים אחת לשבוע, באיזה יום, באיזה זמן שהם יקבעו, וליום הזה באים לדבר איך לא מרמים את עצמנו, איך אנחנו מתמודדים. לא חייב להיות דווקא דברים לא יפים ומכוערים וגסים. איך מתמודדים עם הנושא הזה בצורה נכונה, חשיבה משותפת. בעל חובת התלמידים, הלו אדמו"ר מפיאסצנה, זכר צדיק לברכה, השם ייקום דמו, ועוד שבוע יהיה יום השואה ונעסוק בעניין הזה כאן בעזרת השם. הוא כתב, קרא לזה בני מחשבה טובה, להתאסף ולחשוב. אם לא נעשה את העבודה הזאת, זה לא ייקח אותנו לשום מקום. רבנו יונה כתב ספר יסוד מוסר בישיבות, מי שרוצה לעבוד על עצמו, וזה שערי תשובה. ושם הוא כותב, בשער הראשון בסעיף ח', הוא כותב לה שאדם, אני לא אזכיר את הכל, אין את הזמן, ראוי לכל בעלי תשובה לכתוב במגילת ספר הדברים אשר נכשלו בהם והמצוות אשר קיצרו בקיומם, ולקרוא בספר זיכרונותם בכל יום. זאת אומרת, כתוב פה שאיך אדם עובד על עצמו, איך אדם עובד על עצמו, הוא לוקח איזה פנקס וכותב לעצמו בכל תחום שהוא רוצה להשתנות בו. עושה טבלה, יום א', קמתי לתפילה, אמרתי ביקורת, העלבתי אולי מישהו, הגעתי לסדר בזמן, לא שאנחנו רוצים לעבוד. עבודה עצמית. כמה זמן ישבתי ביום הזה וראיתי, נכשל, יכתוב לעצמו, אף אחד לא צריך לראות את זה. כותב הרב קוק בהקדמה למוסר אביך, בזה אני אסיים, נראה, מעין הקדמה לספר מוסר אביך, נראה שאפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפילו הכוללים, יסדר לעצמו ספר, דיינו שמתאים לאופיו. זאת אומרת, יכול להיות שההצעה שאני אתן לחברותה שלי היא לא ההצעה הנכונה לי, כי אני נמצא במקום אחר. לכן אני מוסיף את ההצעה הזו. אם אדם רוצה לקחת תועלת מהיום הזה, היום הזה, אם לוקחים אותו, אפשר לבנות חיים. אם לא מתמודדים איתו נכון עם הנושא הזה, אפשר לאבד חיים בעולם הזה ובעולם הבא. לשבת לאדם עם עצמו, עם חבורה ועם עצמו, בשלושה מעגלים דיברנו על השיעור, הקבוצה של כמה, ואם לא זה ולא זה, אז ודאי עם עצמו, או בנוסף עם עצמו, ונכתוב לעצמו איך הוא מתמודד עם תורה ועם תפילה ועם הנושא הזה בצורה הנכונה. ככה מגלים לנו גדולי הדורות שאדם מתקדם, אדם בונה את האישיות שלו, ובעזרת השם, ודאי זה לנחת ולרצון לפני בורא עולם.